ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. זה הפודקאסט השלישי שאני מקליט השבוע, ומקווה שהיה לכם זמן להזין לשניים הקודמים. בשלישי דיברתי עם דני איזיקוביץ' על אטלנטה ווושינגטון, בחמישי עשינו פודקאסט חירום בעקבות הטרייד של הרדן עם ספי קיני ודרור הס, והיום מצטרף אליי אסף רביץ, פרשן ה-NBA הבכיר של וואלה NBA, לדבר על ג'יימס הרדן, הלייקרס ואינדיאנה. מתחילים. ערב טוב אסף, מה שלומך?
בסדר גמור, ערב טוב סגי.
מה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע זה רגע קצת עצוב, כי אני חושב שזה היה כשקיבלתי את הידיעה שדוחים את המשחק של פיניקס, כי יש לי בקבוצת פנטזי שלי שלושה שחקנים של פיניקס, ואני חושב שזה היה הרגע שזה נחת עליי, שהעונה הזאת היא פשוט על גבול הבלתי אפשרית. שבאמת אם זה לא נפטר תוך כמה שבועות, אני חושב שהעונה ממש בסכנה הולכת להיות. אז הרגע שזה נחת עליי זה רגע השבוע שלי, אני מקווה שעוד חודש פשוט נשכח מכל זה, מהתקופה הזאת.
טוב, אם אני יכול להשרות עליך קצת מהאופטימיות שלי, כי בתחושה שלי יש המון פסימיות, במיוחד בקרב שחקני פנטזי, אני בעצמי יש לי 9 קבוצות ואני נפגע קשות מכל חיסרון. התחושה שלי שה-NBA היו מוכנים לזה, זאת אומרת, אף אחד לא יצא באיזושהי שעננות לעונה שיהיה בסדר ושום דבר לא יקרה, אלא הם לקחו בחשבון תסריטים מסוימים, והם לקחו בחשבון את התסריט שקבוצות יושבתו לשבוע שבועיים, והם יודעים להתמודד עם זה. אני עדיין לא חושב שהגענו לתסריט הכי גרוע שלהם.
בגדול אני מסכים, פשוט תוהה מה קורה עם עוד 4-5 קבוצות ליכולות לשחק, וזה כבר נוצר ממש כמות שחצי מהמשחקים כל יום למשך כמה שבועות נדחים. אני מקווה שיש באמת פתרון, אני כבר חושב איך להכניס, זה 3-4 משחקים, זה גם המון להכניס בחצי השני של העונה.
בסדר, תשמע, לא כל הקבוצות ישחקו 72 משחקים, בשביל זה יש את הפליין. יעשו מה ש יעשו קצת משמש, אבל אני מאמין שזה יסתדר בסופו של דבר. רגע השבוע שלי זה כמובן הטרייד של ג'יימס הרדן, פתאום להתחיל לקבל וודג' בומבס ושאמס בומבס לטלפון אחת אחרי השנייה, ואתה מבין שזה מתחמם ועוד רגע זה קורה, ואז לראות את הכל כאילו מסתדר בשורה, כאילו אני לא יכול לתאר את זה, אחרי שחיכינו כל כך הרבה זמן לטרייד הזה, פתאום הוא קרה בטווח של שעתיים מבחינתנו, כי אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו רק מקבלים את הוודג' בומבס ואת השאמס בומבס. אז
כן, לפני שהרדן עשה את הבלגן שלו, זה הייתה מין תחושה שיוסטון הולכת פשוט לגרור את זה לכל העונה, ואז פתאום הכל קרה מאוד מהר באמת, זה היה מטורף.
כן, טוב, יאללה בוא נתחיל. התקפה מתפרצת, אז כמובן אנחנו נדבר על הטרייד של הרדן. אסף, ראיתי שכתבת עליו בוואלה, מה, אנחנו דיברנו על זה פשוט ביום חמישי, אז אני אשאל אותך אאוטרייט, מה בעצם הטייק שלך על הטרייד? איך אתה רואה את ברוקלין מכאן והלאה?
אני מאוד מאוד סקרן בעיקר. מבחינתי העניין המרכזי זה סיטואציה שלא הייתה כמוה. אנחנו מדברים פה על שלושה שחקנים שנתחיל בזה שכל אחד מהם הוא איזושהי סיטואציה חד פעמית. דורנט כרגע, אני חושב שהוא השחקן הראשון בתולדות ה-NBA, שהוא השחקן המוביל של קבוצה שרצה לאליפות, שחוזר מקרע בגיד האכילס, ונראה מוכן ממש להיות הכוכב של הקבוצה הזאת. שנצטרך לראות אם זה באמת תופס לעונה שלמה לפלי אוף. הרדן הפך למין שחקן חד פעמי שלא ברור מה קורה עכשיו כשהוא מגיע לקבוצה שדורשת ממנו לשחק כדורסל רגיל, וזה אולי הדבר הכי מסקרן בשבועות הקרובים, לראות את ג'יימס הרדן בקבוצה כזאת. קיירי נהיה תופעה ייחודית בשמי ה-NBA, דווקא הוא כבר יש תקדימים לשחקנים שמאבדים חשק, שנעלמים לתקופות, אבל הוא מצליח לעשות את זה בדרך מאוד ייחודית. אני חושב שדווקא הטרייד טוב בשבילו, כי עכשיו ברוקלין הרבה פחות זקוקה לו באופן יומיומי. ואם הוא יצליח ככה לעשות את מה שהוא צריך בשביל להגיע מוכן לרגעים החשובים, אז אני לא חושב שהם צריכים יותר מזה.
תשמע, אני חושב שהם צריכים זמן להתחבר, זאת אומרת, אתה חייב ששלושתם יהיו על המגרש במהלך העונה הרגילה, כדי שישחקו ביחד, יבינו אחד את השני, את הצרכים של אחד של השני. אני חושב שאם אתה פתאום שלושתם בפול פאוור בפלי אוף, אז אתה מסתבך בקרבות אגו, אתה מסתבך בסוג של דיסרמוניה. שתכל'ס זה החשש העיקרי, כי מבחינת כישרון, לאף אחד אין ספק שמדובר פה בקבוצה הכי כישרונית בליגה.
כן, אני מאוד מסכים. וברור שקיירי לא יכול עכשיו לקחת שלושה חודשים הפסקה, אבל גם לא צריך אותו משחק אחרי משחק, עכשיו קולע את ה-25-30 נקודות. באמת אין לי מושג מה קורה עכשיו, הוא חוזר ואז איך הוא ייראה, פשוט אין לי שמץ של מושג איך להעריך את מה הולך להיות עם קיירי הרווינג בתקופה הקרובה. אם לדבר על ברוקלין באופן כללי, זה פשוט מרתק. מעבר, כאילו, השילוב של הכישרון והיכולת ליצור ריווח. אני מודה שהדבר שאני הכי מרייר עליו מאז ששמעתי על הטרייד, זה החמישייה הזאת של שלושתם, וג'ו הריס ולנדרי שמט. בעצם הרעיון של חמישייה כזאת.
זה הולך להיות הפגזה בלתי נגמרת בשני הצדדים.
כן, בדיוק. נראה אם חמישייה כזאת מסוגלת איכשהו להסתדר הגנתית, אני מקווה שכן, כי זה באמת לראות משהו שלא ראינו מעולם. כזאת רמה של ריווח, עם כזה כישרון גם לנצל את זה.
אני בתור מי שדוגל בכדורסל קבוצתי קצת פחות אופטימי לגבי ברוקלין, אני חושב שקבוצה אתה בונה דרך היררכיה, דרך רגליים, דרך זמן ביחד, אבל מצד שני, הכוכבים האלה מוכיחים שהם לא צריכים את הזמן ביחד, שההבנת המשחק שלהם היא כל כך גבוהה, שמספיק שתשים אותם על הפרקט ביחד והם... הם יסתדרו. יהיה מעניין, זה בטוח. סטיב נש הוא האיש הנכון למשימה?
הוא נראה האיש הנכון למשימה.
מישהו כתב לי בתגובות, אני לא ראיתי את זה באופן רשמי בשום מקום, מישהו כתב לי בתגובות שהמינוי של סטיב נש לא בא טוב לקיירי, וזה קצת ערער את המערכת יחסים שלו עם דורנט. סך כל זה הגיוני, מי שקיירי שדוגל בזכויות שחורים ובכל מה שקורה בליגה עם ה-Black Lives Matter, היה הגיוני שהוא יוכל יותר בקלות מאמן שחור, מאמן לבן, גם שזה מישהו שמקורב לדורנט, נראה לי קצת יותר קשה לו לאכול.
כן, נקודה מאוד מעניינת שגם קראתי איפשהו מתישהו בין כל הדברים. אני מאמין שלסטיב נש יש את היכולת להגיע לאנשים, שזאת התכונה הייחודית שלו, ונראה, כנראה קיירי הולך להיות המבחן הכי גדול שלו שם, מבין השלושה. כאילו באמת לדורנט יש את נש, להרדן יש את דאנטוני.
אני לא יודע, אני חושב שדאנטוני ניסה לי קצת לברוח מהרדן, אז אני לא יודע מה נגיד לך.
הוא ניסה לברוח מיוסטון, אני חושב, מכל הסיטואציה הזאת, אבל בכל זאת הוא בנה את הדבר הזה שהוא ארדן של היום.
טוב, ושיביאו את דני, כי יש לו את אמרי שם.
בדיוק.
מה עוד ברוקלין יכולים לעשות? השכר שלהם די גבוה, הם הגיעו לבזור ה-160 מיליון, הרבה מעל המס, אבל עדיין יש להם חריגות ושכר מינימום להציע. יש שחקנים ששווה לפתות אותם?
בשוק יש כרגע שחקן, הם צריכים עוד סנטר לסגל, ודוויין דדמון פשוט פנוי כרגע.
מסיבות די ברורות.
מה שהן?
שהוא לא היה טוב בכדורסל בשנתיים האחרונות.
לא, הייתה לו שנה לא טובה, אבל לפני זה באטלנטה הייתה לו שנה נהדרת.
כן.
נראה לי שחקן משלים, סנטר מחליף טוב מאוד לסיטואציה כזאת. גם סנטר שקולע שלשות, ששומר די טוב. שוב, באמת, אם זה השחקן של אטלנטה או השחקן של סקרמנטו, זאת שאלה טובה.
טוב, יש להם גם את החוזה של ספנסר דינווידי, שהוא חוזה נגמר של 10 מיליון דולר. אפשר לסחור בו. מצד שני, אין להם שום בחירות דראפט לתת, כי הכל ממושכן אצל יוסטון.
כן, קשה לי, לא יודע מה השוק לדינווידי כרגע. אלא אם כן קבוצה חושבת שהוא כן יעשה אופט-אין לשנה הנוספת.
לא, רק בשביל החוזה שלו, אתה יודע, לחוזה נגמר מול, לא יודע, ג'ורג' היל, נניח, או קלאומה סיטי.
כן, משהו כזה באמת אפשרי, אבל לדעתי קלאומה ירצו עוד משהו באמת. לא ייקחו את זה רק בשביל חוזה גמור, הם לא צריכים עוד מקום מתחת לתקרה.
כן, סם פרסטי ראה את כל הבחירות האלה עוברות, מעניין מה הוא אמר לעצמו בראש.
כן, לא, זה הולך להיות, כאילו, אחד הסיפורים של כל הטריידים האלה, הקבוצות האלה שאוגרות עכשיו את כל הבחירות האלה, שאני מאמין שלפחות אחת, שתיים מהן, גם זה יהפכו לבחירות גבוהות. ברוקלין עצמה, מילווקי, הלייקרס, קליפרס, אחת מהקבוצות האלה תדעך איפשהו לקראת אמצע העשור. יהיו שם קבוצות שמעניין.
די הגיוני שכולן ידחו לקראת אמצע העשור. ללייקרס יש את אנטוני דייוויס, שהוא בן 28, אבל לברון כבר בן 36. לקליפרס, פול ג'ורג' וקוואי לנארד כבר עברו את ה-30, אם אני לא טועה. בברוקלין אז דורנט בן 32, הרדן בן 31.
כן, ופה זה הבחירות גם עד 2027, אז בכלל יש זמן.
זה הולך להיות עשור מוזר מאוד, בטח בכל מה שקשור לדרפטים. עוד 10 שנים, איך אנחנו נשפוט את הטרייד הזה, לדעתך? מה יותר, אני יודע שאתה לא יכול, זאת אומרת, אנחנו לא חוזים פה, אנחנו לא נביאים, אבל יש יותר סיכוי שאנחנו נגיד שזה היה טרייד טוב, כי הוא הביא לברוקלין, לא יודע, אליפות 2, או שהוא פרק את הקבוצה 7 שנים קדימה.
אני חושב יותר סיכוי לכיוון הטרייד הטוב, גם אם אני לא יודע אם זה יוביל לאליפות.
פחות מאליפות מבחינתך זה עדיין הצלחה? פיינל זה הצלחה?
זה מספיק בשביל לא לדבר על הטרייד ככישלון. זה כן להפוך את ברוקלין לרלוונטית, באמת. להגיע לפיינל זה שנה מהמזרח, המזרח טוב. זה לא ניו ג'רזי של אז. אז שוב, זה קשה מאוד לשפוט הצלחה וכישלון, אם זה אליפות, אז באמת 29 קבוצות נכשלות כל שנה.
לא, תשמע, א', לא כולם מתמודדות על האליפות, אבל כשאתה עושה טרייד כזה שבו אתה ממשכן את כל העתיד שלך, אז זה הצהרה חד משמעית, אני רוצה כאן ועכשיו לזכות.
כן, אבל כשיש כרגע 4 קבוצות בליגה שעשו את זה, אז שאלה אם השלוש שלא יזכו, כולן אפשר להחשיב את זה ככישלון? אני לא יודע.
לא יודע, אני, כמו שאני רואה את שי גילג'ס אלכסנדר, אני חושב שהקליפרס הצליחו להיקשל. פול ג'ורג' בינתיים לא באמת, היה לו פלייאוף נוראי. גילג'ס אלכסנדר נראה כמו שחקן שיכול להתקרב לרמות האלה. אם הוא לא שם כבר. כרגע זה קבוצה חלשה, אז קשה, עם מאזן 6-6, הם לא כל חלשים. לא יודע מה להגיד על אוקלאומה סיטי. לא יודע, אני באמת לא יודע מה להגיד עליהם. טוב, בוא נעבור להתקפת מעבר, ובוא נעבור לקבוצה שלא מדברים עליה כל כך. בשקט בשקט, הלייקרס פתחו עונה, והם מתייצבים להם די בכלילות במקום הראשון בליגה. היו דיבורים על זה שהם יגיעו עייפים, שלברון ייקח מנוחות, שדייביס ינוח, שהם ייתנו מנוחות. בינתיים הם משייטים. לברון ודייביס משחקים בערך 32 דקות, שזה 3 דקות פחות ממה שהם שיחקו בשנה שעברה. וזה לא באמת פוגע בלייקרס שמחזיקים במאזן הטוב בליגה של 11 ניצחונות ו3 הפסדים. זה באמת כל כך קל או שפשוט אין אופוזיציה?
גם וגם. נתחיל מדי שהמאזן כרגע באמת כנראה לא אומר יותר מדי, כשכמה קבוצות כולל כמה מהבחירות עם כל החיסורי קורונה ומשחקים שנדחים, פילדלפיה יכול להיות שהייתה עם מאזן יותר טוב ולמלא כל השבוע האחרון למשל, וגם הרבה המון שחקנים פצועים ביריבות. הלייקרס בינתיים הקבוצה אחת הבריאות בליגה, אני חושב שזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון כשמסתכלים על זה. שיחקו נגד הרבה קבוצות עם חסרונות, שחקן שניים משמעותיים, ובמקביל הם נראים מצוין באמת. זה נראה שבאמת פחות צריך את לברון ודייביס שיעשו הכל בהתקפה, פשוט יש שם תוספות משמעותיות.
בסך הכל הם הביאו את דניס שרודר בקיץ שפותח בעמדת הרכז ומשחק 31 דקות, הוא היחיד חוץ מלברון ודייביס שעובר את ה-30 דקות. האחוזים שלו סבירים, לא מדהימים, ו-14 נקודות עם 4.8 אסיסטים על 2.4 עיבודים. מונטרז הרל, שגם כן הגיע בקיץ עם 24 דקות מהספסל, עושה 14.7.5. יש להם 11 שחקנים שמשחקים על 15 דקות. רוטציה די משמעותית, והם לא נראה שהם מתאמצים.
כן, בדיוק ככה. תורי משחקים שלהם, הם לא נראים מרשימים, נגיד, בדיוק ראיתי את המשחק האחרון עם ניו אורלינס, הם גם היו בפיגור של איזה 15 בהתחלה, ופתאום הם מובילים 15, ככה סתם. לא קרה שום דבר מיוחד.
כן.
אני רוצה לציין את מר גסול. אני חושב שהוא כרגע השחקן הכי משמעותי שהגיע. אני מת עליו, הוא ממשיך להיות אחד השחקנים שאני הכי אוהב לראות. והוא עושה את כל הדברים הקטנים האלה. אני חושב שיש לו חלק מאוד חשוב בזה שההגנה של הלייקרס היא הכי טובה בליגה כרגע. הוא נהיה שומר הרבה יותר טוב בפיק אנד רול ממה שאפשר היה לחשוב. כי המיקום שלו פשוט מושלם, יודע לתזמן את הרגע הזה שהוא בא לעזרה, באופן שהוא עומד ככה שאי אפשר למסור מעליו או מהצד, חוזר מספיק מהר לשחקן שלו. הוא מגיע לעזרות כאלה, שחקנים חודרים, פשוט הוא נמצא שם לרגע. הוא מעלים סנטרים יריבים, סטיבן אדמס לא היה קיים במשחק האחרון. בהתקפה הוא חוסם המון בלי הכדור, והלייקרס בכלל נושאים המון סטים התקפיים שלא רגילים מקבוצות של לברון, שלברון בכלל לא מעורב בהרבה מהם. אז מר גסול, אני חושב, יש לו חלק מאוד חשוב בפתיחת עונה הזאת.
טוב, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר זה מה שהלייקרס רצו. לברון אמנם ירד מ-10.2 אסיסטים ל-7.7, הוא ירד בשלוש זריקות, הוא הולך פחות לקו, ולא, הוא עדיין הולך אותו דבר לקו, אבל הלייקרס רצו שהוא יהיה פחות מעורב, או שיותר נכון שלהיות פחות תלויים בו בעונה הרגילה.
כן, ואני חושב שתראה, בסופו של דבר לברון גם צריך לחשוב על שלהי הקריירה שלו, לחשוב איך להיות אחד השחקנים הטובים בעולם בלי להיות בשיא או קרוב לשיא שלו. ואני חושב שהוא לומד לעשות את זה השנה בעזרת שרודר, יש לו תיאום מצוין כבר עכשיו עם שרודר, גם כשהוא חוסם אותו בפיק אנד רול, כאילו לברון את שרודר, זה מהלך שעובד מעולה, וגם הוא לומד להיות השחקן שכאילו עומד ב... כאילו שרודר בפיק אנד רול עם אחד הגבוהים, והוא עומד הכי קרוב אליו, ברגע שהשחקן שלו טיפה נמשך לעזרה, שרודר מוסר לו, ואז הוא מנצל את היתרון כדי להגיע לטבעת. זה כאילו לא איזה מהלך מתוחכם במיוחד, אבל לברון לומד לשחק רחוק מהכדור, זאת הנקודה שלי כאן, וזה נראה טוב.
טוב, ציפינו שאנטוני דייביס יתעלה, אבל הוא מאבד 5 נקודות מהממוצע בעונה שעברה, הוא קולע מהשדה באחוזים טובים יותר, אבל מגיע הרבה פחות לקו, 4.8 פעמים, כששנה שעברה הוא כמעט הגיע 8.5, פחות פיזי, שיותר שומר על עצמו.
אני חושב, כי באמת לא כל כך צריך כרגע. ככה בדרך כלל הדקות של לברון נח היו הדקות שלו, עכשיו מונטרזרל עולה והוא ככה מאוד דומיננטי שם בצבע, עושה את הנקודות שלו רוב המשחקים. בכלל גם קבוצה שכבר שאר השחקנים נמצאים שם, מכירים, עובדים ככה, פתאום מרקיף מוריס קולע את הכמה זריקות שלו, פתאום קרוזו מתעורר, פתאום KCP ככה. הם באמת פחות זקוקים לברון ודייביס שיעשו משהו מכלום, שזה בדרך כלל הסיבה שהוא לקח יותר זריקות בשנה שעברה.
טוב, קצת מספרים, אני חושב ששווה לדעת. אז הלייקרס מקום רביעי בדירוג התקפי, הם מקום ראשון בדירוג הגנתי ובנט רייטינג, והנתון הכי מדהים שזק לו, הוא חשף אתמול בטור שלו, הם מנצחים את היריבות ב-30 נקודות ל-100 פוזשנים עם החמישייה, שהחמישייה שלהם על המגרש.
כן, יש אולי נקודה אחת שכך צריך לשים לב לגבי החמישייה הזאת. סנטרים שקולים מבחוץ יותר קשים לה, יותר קשים לגסול. שניים משלושת ההפסדים היו נגד הקליפרס עם איבאקה והספרס עם למרקוס אולדריג', שבשני משחקים נגד הספרס בלי למרקוס, הלייקרס ניצחו בקלות. השלישי היה פורטלנד שנורקיץ' גם הוא איום כלשהו מבחוץ. אני אומר את זה כי בפלייאוף במערב מחכות, שוב, הקליפרס עם איבאקה, דאלאס עם פורזינגיס, דנבר עם יוקיץ' כמובן. אולי זה בדיוק הדבר היחיד שיהיה קשה להגנה הזאת. זה יהיה מעניין לראות אותם במשחקים נגד היריבות האלה.
טוב, בינתיים נראה לי שהם ימשיכו לשייט, ואנחנו נאלץ לחכות לפלייאוף כדי לראות את המיטב שלהם.
ככל הנראה, כן. בטח כשבאמת, אם הם מאזן כזה, יכולים לשייט בעונה רגילה, גם פחות אכפת להם להפסיד פה ושם. נצטרך לחכות לפלייאוף, כן.
אם נותנים לך היום פיינלס ברוקלין בהרכב מלא, לייקרס, על מי אתה שם את הכסף?
וואו, כנראה ללייקרס כרגע. צריך לראות עוד איך ברוקלין נראית. מצד שני, אם הם, שוב, אם הם מגיעים לגמר, זה אומר שהם עברו איזה קבוצה שתיים טובות מאוד, אז כן, סימן חיובי, בכל זאת הלייקרס.
טוב, כמה שאנחנו אוהבים את הכוכבים. אז בוא נעבור לקבוצה שהיא קצת פחות סטאר קוולטי וקצת פחות סטאר פאוור. בהתקפה מסודרת היום אני רציתי לדבר על קבוצה שכל שנה מעריכים אותה בחסר, ולכן כל שנה היא מפתיעה את כולם ומגיעה גבוה יותר ממה שציפו ממנה. מצד שני, כל שנה בפלי אוף היא נעלמת די בקלות. אז אני מדבר על אינדיאנה פייסרס. אינדיאנה הייתה חלק מהטרייד המרובע שהתרחש השבוע, שהחליפו את אולדיפו בקריס לברט. אז השנה הם פתחו מצוין, והם כרגע במקום השני במזרח, עם מאזן 8-4. רק צריך לוודא את זה. הם במקום הרביעי במזרח, עם מאזן 8-4, אחרי בוסטון, פילדלפיה ומילווקי. אבל משחקים כדורסל טוב מאוד. יש שני שחקנים שמתעלים על עצמם, סבוניס שמשחק מצוין, וברוקדון עם פתיחת עונה באמת מעל ומעבר. הוא כבר עשה את מועדון ה-50-40-90 במילווקי, אבל שנה שעברה הקליעה משלוש הייתה קצת בעיה. שנה הוא קולע ב-45.7% משלוש, והוא מוסר 7.4 אסיסטים על 1.7 עיבודים. שחקן שלא חוטף הרבה, הוא גם מוסיף 1.5 חטיפות. זה מה שבעצם מושך אותם למעלה, למרות שטי-ג'יי וורן כוכב הבועה בקושי שיחק. עד לאן אתה רואה אותם יכולים להגיע?
אני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה הזאת. אני אוהב את איך שהם משחקים. אני מאמין בהם, ובמקביל שוב, לעבור סיבוב ראשון במזרח, זה הולך להיות קשה. דיברת על שלוש קבוצות שנמצאות מעליהן, שלוש קבוצות עם יותר כישרון, עוד שתיים שאי אפשר שלא לציין, זה את ברוקלין ואת מיאמי, הפיינליסטית. אינדיאנה אי אפשר, אני לא רואה דרך למקם אותה יותר גבוה משישי, ככה פאוור רנקינג של המזרח, אם חושבים על הצלחה בפלי אוף.
כן, אבל נניח, אם אתה לוקח את קבוצה של שהיא ברוקלין, שהיא קבוצת התקפה כמעט תאורה, עם הגנה בעייתית, אתה מפגיש אותה עם קבוצה כמו אינדיאנה, שההתקפה שלה לא מדהימה, אבל ההגנה שלה מאוד חזקה, זה יכול לייצר להם בעיות.
נכון, זה יהיה מצ'אפ מאוד מעניין, הבדלי סגנונות מאוד גדולים. הגנה של אינדיאנה, אני עוד לא סגור עליה כהגנה על הפלי אוף גם. נגיד, אתה מפגיש אותם באמת עם קבוצה כזאת כמו ברוקלין, מי שומר שם על דורנט? בכלל, על מי סבוניס שומר באופן כללי? זאת תהיה שאלה מול כל יריבה במזרח. אני חושב שזה מוביל לסוגיית סבוניס טרנר, כי המאמן שם שאני אנסה להגיד את השם שלו, נייט ביורגרן, אני חושב, הוא מנסה, לפעמים סבוניס שומר בעצם על הסנטרים, לפעמים טרנר על הסנטרים, כל דבר יש שם יתרון, אם טרנר על הסנטרים זה אומר שהוא בצבע, הוא מביא את העזרה עם מספרי הסל הפסיכיים שלו, אבל אז סבוניס צריך לשמור שם בחוץ, ובפלי אוף זה אומר דורנט, ג'ייסון טייטום, יאניס, הוא צריך לשמור על מישהו, ואם טרנר שומר עליהם, אז סבוניס בצבע הוא יותר טוב מהנדמה, הוא סנדר הגנתי לא נוראי, למרות שאין לו
לא
מספרים.
לא, עם פרוטקטור, אבל הוא יודע לשים את הגוף במקום הנכון.
בדיוק, ואולי זה בכל זאת הפתרון היותר טוב, אבל שוב, גם טרנר, אתה מסתכל על רביעיית השחקני חוץ של בוסטון, על מי הוא יכול לשמור שם? או בפילדלפיה, הוא ירדוף אחרי טובייס האריס, ירדוף אחרי דני גרין, הולך להיות שם מיסמט שלאינדיאנה יותר קשה לנצל את היתרונות בצד שלה, כי הסנדרים ישמרו על סבוניס, כי טרנר לא כל כך עושה את הנקודות שלו, לא מנצל מיסמטים, ובצד השני מאוד ייפגעו שם, אני חושב.
אוקיי. כמה רחוק יכולה להגיע קבוצה שסבוניס הוא הכוכב שלה?
אני חושב שזאת שנה ראשונה שסבוניס הוא באמת הכוכב. טוב, שנה שעברה הוא התחיל להיכנס לשם, אבל היה פצוע אז בבועה. אז נצטרך לראות את זה. אם היית שואל לפני שנתיים על יוקיץ', גם הייתי מאוד פסימי בעניין הזה. זה לא בדיוק אותו שחקן, אבל אותו עולם תוכן, אני חושב, נקרא לזה. סנטר אחר מהרגיל בימינו. אני חושב שיש הליגה נבנית סביב כמה סנטרים כרגע, ואני יכול לדמיין את זה קורה. אני צריך לראות אם הוא מספיק טוב בשביל הליגה הזאת, שמה של יוקיץ' ואמביד, קארל אנטוני טאונס, שעדיין לא נבנתה סביבו קבוצה טובה. אני לא פוסל את הרעיון הזה, וטוב, שוב, יש סביבו סגל נהדר. אם הוא מספיק טוב, זאת קבוצה שיכולה לאפשר לו לעשות את זה.
אבל זה נראה שכרגע זאת קבוצה שעושה, שהשלם יותר גדול מסך החלקים שלו.
כן, אבל לא בהרבה, החלקים טובים. ברוגדון שחקן מצוין, שאני חושב ששנה שעברה פשוט היה לו יותר מדי, הוא היה צריך לקחת על עצמו יותר מדי. גם בלי אולדיפו, כשסבוניס רק התחיל להיות משהו כרגע.
הפציעות גם די פוגעות בו, גם במילווקי, אחת הסיבות שהם הביטרו עליו.
כן, הפציעות פוגעות באינדיאנה באופן כללי, אבל הוא כן, מאוד מועד לפציעות. הוא מתחיל הכל מאוחר, הוא נכנס לליגה בגיל מאוחר, אז ככה, אין לו עכשיו עוד הרבה זמן להתאקלם בשביל להפוך לשחקן שהוא יכול להיות. הוא צריך שזה יקרה בשנתיים שלוש הקרובות.
מצד שני זה יתרון, כי אם לא, זאת אומרת, הוא התחיל לשחק בגיל 22, 82 משחקים לעונה, ולא בגיל 18 כמו שחקנים אחרים.
כן,
פחות קילומטראז'.
זאת נקודה מצוינת שבאמת אולי תעזור לו בהמשך.
טוב, וצריך לזכור שטי-ג'יי וורן עוד צריך איכשהו להשתלב פה. מה הסיכוי שנראה את טי-ג'יי וורן של הבועה?
קשה לי להאמין. טי-ג'יי וורן של הבועה היה פאוור פורוורד. באינדיאנה הנוכחית הוא יהיה סמול פורוורד עם סבוניס דומיננטי בצבע. אני חושב שהנתיב הפנוי לצבע היה מאוד חשוב לו. הוא שחקן ש... כל החדירות והפלוטרים האלה, זה לא יש שם כשסבוניס שם. אני גם לא חושב שאינדיאנה צריכה אותו כזה. בכלל, כשכולם יהיו, כשקריס לברט יגיע, כשכולם יבריאו, כולל ג'רמי למב, נראה איך תראה הרוטציה. לדעתי, לפחות אחד מבין וורן וקריס לברט צריך לעלות מהספסל.
בטווח הרחוק הם מקבלים את קריס לברט על חוזה נוח לעוד שנתיים מעבר לעונה הקרובה. אולדיפו זה היה מסע ומתן קשה בקיץ, שאולי הוא היה עוזב, אולי היו צריכים לעשות לו אוברפיי מאוד גדול, כדי שישאר. בטווח הרחוק ברור לי למה הם מעדיפים את קריס לברט, אבל בטווח הקצר, קבוצה רצה טוב, אולדיפו נראה שהוא מתחיל לחזור לעצמו אחרי שנתיים קשות. למה בעצם לעשות את ההחלפה הזאת של אולדיפו בקריס לברט? ואיך קריס לברט אמור להשתלב פה?
אני מאוד מסכים, זה מבאס בעיקר. זה מבאס כי אולדיפו באמת היה לו את הרגע הזה שהוא נראה כמו פרנצ'ייז פלייר בהתהוות ומאוד מחובר שם למועדון. ההנחה שלי שהם הבינו שהוא לא הולך להישאר, שהוא קיבל החלטה לא להישאר. אני באמת תוהה לגבי כמה הם תכננו לשלם לו, כמה הם חשבו שהגיוני לשלם. עונה טובה של אולדיפו והוא שחקן קרוב למקסימום והוא יקבל את זה גם איפשהו. אם כסף זה מה שחשוב לו, אולי אפילו יקבל מקסימום איפשהו. אז אני לא יודע אם זה... טוב, זה באמת שאלה, אני לא יודע מה השיקולים הכלכליים שם, איך הבעלים בעניינים האלה. אם היה להם סיכוי להשאיר אותו, זה מאוד חבל שהם ויתרו עליו, אני חושב.
השמועות הם שמיאמי חושקים בו. בטח עכשיו, אחרי שהם הפסידו במרוץ של ג'יימס ארדן, מצד שני יש גם המון שמועות עליהם עם ברדלי ביל.
מיאמי אמורה להיות יעד מועדף.
אולדיפו בסך הכל שחקן שהתרבות של מיאמי יושבת עליו טוב מאוד.
אני לגמרי מסכים. אולדיפו זה גם שחקן שבה יש סיכוי, זה יהיה מאוד, כאילו יצטרכו להכניס את זה בכוח, אבל אפשר להביא אותו גם בקיץ ולהחתים אותו על חוזה. אני חושב שעדיין עדיף להם לעשות את זה בטרייד, בשבילו הם לא יצטרכו לוותר על טיילר הירו. צריך לוותר על מישהו באזור של קנדריק נאן או פרשס, לדעתי שווה את זה בשביל הגמישות שזה יאפשר להם אחר כך בקיץ. ובאמת אני אשמח לראות את אולדיפו במיאמי, הוא ישלים שם מאוד יפה את החמישייה, תהיה יופי של חמישייה איתו.
טוב, קצת סטינו, בוא נחזור רגע לאינדיאנה, קריס לברט, מה הולך להיות התפקיד שלו, הוא הולך לעלות מהספסל או שהוא הולך לפתוח בחמישייה לדעתך?
במחשבה ראשונית נראה לי שהכי יתאים לו לעלות מהספסל, קצת דומה לתפקיד שהוא התחיל לעשות בברוקלין. בכל מקרה הוא יצטרך לעשות איזה סוויץ' בראש, להתאים את עצמו לסגנון שהוא לא מכיר, שלא משחקים כל אחד.
לקח את העונה טוב מאוד, בעיקר בדקות שדורנט וקיירי לא היו לו מגרש.
כן, והוא גם סיים את העונה שעברה טוב מאוד. הוא נראה באמת, הוא יכול להוביל, בטח מול הרכבי מחליפים, הוא יכול להיות השחקן המוביל. אבל באינדיאנה זה עולם אחר, זה קבוצה שמשחקת עם שטף ככה מאוד יפה של המשחק, ככה מושן אופנס כזה, שכרגע השחקנים שבאמת הכי נהנים מזה, זה השחקנים שמתאימים לסגנון כזה, כמו ברוקדון, כמו דאג מקדרמוט, שנראה שמאוד אוהב את המאמן החדש שלהם. משחק הרבה, ככה נע כל הזמן מסביב לחסימות, מגיע גם לטבעת יותר. אם קריס לברט יתמסר לסגנון הזה, הוא יוכל להיות נהדר בו. גם כן לצאת מחסימות ומשם לנהל את המהלכים שלו. הוא שחקן שבדרך כלל אוהב לשחק כזה בקצב שלו, ונצטרך לראות איך זה עובד שם.
טוב, אני חושב שדנקן רובינסון זו תופעה שמתרחבת לכל הליגה, אם אתה מזכיר את דאג מקדרמוט, אז אני לא יודע כמה זה המאמן החדש או ההצלחה של דנקן רובינסון, אבל אני חושב שעכשיו יותר ויותר שחקנים מנסים למדל את עצמם כסוג של קלי שלשות בסגנון הזה.
כן, תראה, קייל קורבר היה שם לפני כולם ועשה את זה בכמה קבוצות, אבל ראית שבקבוצה שבאמת שיחקה את הסגנון שמתאים לו, את באטלנטה, זה נראה הכי מפחיד. אז צריך גם את ה... לא מספיק שיש את השחקן הזה, צריך גם לבנות סביבו בצורה הנכונה. ומיאמי עושה את זה ואינדיאנה עושה את זה. קבוצות אחרות לדעתי קצת מבזבזות שחקנים כאלה.
טוב. מיילס טרנר עם 4.2 חסימות למשחק, רשם כבר שני משחקים של 8 חסימות, הבן אדם, שמעתי את הפודקאסט האח שלנו, Day to Day, הפודקאסט הפנטזי, אז עומר דיקמן קרא לו שם יו-יו אנושי, הוא מסוגל להחזיק כזה מאזן, משך עונה שלמה?
אני מניח שזה יתיישר באיזושהי רמה, אבל... אני מאמין אבל שהוא כן ייתן עכשיו עונה נדירה, אולי, לא זוכר, ריבאקה, חסן וייטסייד, היו להם עונות של איזה 3.משהו חסימות. אני חושב שזה הולך להיות באזורים האלה, כי יש לו, שם, יש לו באמת את החוש שהולך ומתפתח. זה מאוד כיף לראות אותו. גם כשהוא שומר על שחקני חוץ, הוא פיתח את התכונה הזאת של לבוא בטיסה פנימה ופתאום לחסום משום מקום. יש לו איזה 1-2 חסימות כאלה במשחק. אני מאמין שזה עונה שבאזור ה-3.5 חסימות, אולי אפילו יישאר על 4, מי יודע, הוא נראה ממש מדהים כרגע.
טוב, אני מנסה לבדוק פה מהר מהר מתי פעם האחרונה הייתה עונה שראינו שחקן מסיים עם מעל 4 חסימות למשחק.
יש מצב שנחזור להקים אולג'ואן וכאלה.
כן, טוב, אני לא כזה מהיר, אני אצטרך, רוצים שאני ארשם, אני אצטרך, אני אבדוק את זה, אבל זה, אני אשלח את השאלה הזאת לאור עמית, הוא תמיד, הוא אוהב את הדברים האלה. אני מאוד אוהב את אינדיאנה, מאוד נהנה לראות אותם בעונה הרגילה, יותר פסימי על הפלי אוף, בטח אם הם יסיימו במקומות 5-8, שאז הם צריכים לפגוש את אחת מהעריות המזרח. אני כן חושב שמול ברוקלין יש להם מאץ'אפ טוב, אני לא יודע, אתה צודק ברוב הטענות שלך, זאת אומרת, שמה עושים באמת עם, עם, עם טרנר וסבוניס? יש פתרונות, לדעתי, יש להם סגל הגנתי טוב, יש להם סבוניס שהוא שחקן התקפי טוב, ואני הייתי מאוד רוצה לראות אותו מוליך קבוצה השנה לסיבוב שני, סיבוב אפילו לגמר המזרח, לחזק קצת את, את המותג סבוניס, מותג ותיק ו... ומצליח מאוד. קצת מחשבות על אוקלאומה סיטי בזמנו. כמה שחקנים טובים היו ליד ראסל ווסטברוק ולא ידענו אפילו.
כן.
טוב, ריבאונד הגנה. אנחנו נעבור קצת על שאלות מהקוראים, מהמאזינים, סליחה. טל קנן שואל, הליגה הוסיפה חריגת טו-ויי שלישית, כדי לעזור לקבוצות להעמיד סגל במשחקי הקורונה. האם אתם חושבים שזה מהלך נכון? האם זה בכלל מספיק, או שצריך לעשות עוד חוקים שיסייעו להחתים שחקני רוטציה, למקרה שקבוצות לא יוכלו להעמיד סגלים?
אני חושב שזה מהלך נכון, ואני חושב שמעבר לזה זה כבר מוגזם. זאת אומרת, אם קבוצות צריכות להעביר עכשיו לשלוף איזה 2-3 שחקנים, זה כבר לא רציני. עדיף באמת שלא ישחקו, שידחו את המשחק.
זהו, כאילו, אני אומר, אתה מחתים עוד שחקן, אני אחראי לך 7 שחקנים, עכשיו יש לך את 8 שחקנים, שזה המינימום, אתה יכול לקיים את המשחק, אבל אתה מקיים משחק שהוא, לא יודע, טייריס מקסי הוא הכוכב שלך, ואת שאר השחקנים אף אחד לא מכיר. זה פתרון, אבל לבעיה לא נכונה. זה פתרון בשבילו לדחות את המשחקים, אבל אתה לא בעצם הופך אותם למשחקי NBA, כי אתה מעמיד את זה עכשיו, זאת אומרת, למי יש את השחקני 2-way הטובים יותר, וזה לא מה שהצופים רוצים לראות. אני מעדיף דווקא דחייה של המשחק, בהנחה שמתישהו יהיה לליגה זמן גם להשלים משחקים.
זה, אולי זה קשור באמת לכמה משחקים באמת אפשר יהיה להשלים. וצריך לאזן בין באמת לשרוד את השבועיים האלה, כולל איזה כמה משחקים מאפנים. אני זוכר במיוחד, מה זה היה? פילדלפיה נגד דנבר, משחק שככה כולם ציפו לו, ואז פילדלפיה פשוט נשארה בלי שחקנים. זה היה כזה גם משחק אחרי צהריים, אצלנו בערב, אמביד נגד יוקיץ', כן. בסוף אמביד לא שיחק.
זה המשחק שטייריס מקסיק על ה-39 נקודות, אם אני
כן,
לא טועה.
כן, בדיוק. אז יהיו עוד רגעים כאלה, ואני חושב שהליגה כרגע בגישה של באמת לשרוד את הכמה שבועות האלה, אבל באמת שזה לא יהפוך לפתטי, שזה לא יהפוך באמת לחמישיות שלמות שלא מכירים אף שחקן, כל מיני כאלה שנשלפים מהג'י ליג, זה לא הרעיון.
צבי קופלד שואל, האם הגיע הזמן של הספרס לפתוח עם יעקב פלטל במקום אולדריג'?
הם רוצים לבנות עליו סן אנטוניו, והוא כן פתח שם בבועה והיה טוב, ואז הסתכלתי וראיתי שבעצם שתי החמישיות הנפוצות ביותר של סן אנטוניו, הן בעצם החמישייה עם למרקוס כסנטר, והחמישייה עם פלטל כסנטר. החמישייה עם למרקוס נט רייטינג מינוס 1.5, ויעילות התקפית 117.6, אותה חמישייה עם פלטל, נט רייטינג מינוס 11.3, התקפה 106.7. אני חושב שבחמישייה הנוכחית פשוט אין מספיק כוח אש התקפי בשביל לחיות עם פלטל, שכרגע הוא נון פקטור לחלוטין בהתקפה. אני חושב שאיזה שבועיים הוא לא קלה יותר משלוש נקודות למשחק. אולי כשדרק ווייט יחזור, אבל סן אנטוניו, מחכים לדרק ווייט, זה כבר יכולים לעלות מחזה שלוש שנים. נותן איזה כמה שבועות, ואז שוב נפצע, שוב דואך. כרגע חמישייה הנוכחית פשוט לא מסוגלת לשרוד התקפית עם פלטל. מה לעשות?
טוב, אני חושב שאולדריג' מעבר לשיא, אבל זאת אומרת, זה לא שהוא הפך לסטטיסט, הוא עדיין קולה 14.5 נקודות, עושה כמה דברים, האחוזים שלו על הפנים, אבל זה גם משהו שיכול עוד להשתפר, כי הגיל פחות אמור להשפיע על הזריקות שלו, שהן ברובם מיד ריינג' ושלשות עכשיו.
הוא גם נותן לפתוח עונות לאט ולהשתפר, בשנים האחרונות טוב. בעיקר.
הייתי אומר, תשמרו על אופטימיות, אבל אם אתם עדי ספרס, אז כרגע זה לא פשוט. דרור הס שואל, פילדלפיה בעת הטרייד מוקמה 18 בדירוג התקפי, 16 כרגע. לא עדיף היה להם לוותר גם על טייריס מקסי וגם כדי לשפר יכולות התקפיות?
זאת שאלה מעניינת. אני לא יודע מה היה שם במסע ומתן, והאם באמת ההצעה של פילדלפיה הייתה לוקחת את ההצעה שיוסטון קיבלה מברוקלין, את השמונה בחירות דראפט האלה. ומה הגיוני שפילדלפיה כן תציע אם לא. לגבי המספרים לא חפרתי, אבל אני לא יודע עד כמה הגיוני להתייחס למספרים של פילדלפיה כרגע, כשבשבוע האחרון הם לא באמת שיחקו עם הקבוצה שלהם, היו זה ארבעה משחקים כאלה, ובסך הכל התקפה נראתה לא רע לפני זה, למרות שבן סימונס לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי.
התקפה כמו נראתה לא רע, הגנה נראתה מצוין.
בדיוק. אני חושב שזה בסופו של דבר שוב שאלת בן סימונס. הייתה תקופה בשנה שעברה שזה כן נראה מתחבר, וכן נראה שהוא מסוגל להיות שחקן מוביל בקבוצה טובה. השנה הייתה בדיוק כתבה, לא זוכר של מי, שהבן אדם פשוט לא קולע מחוץ לרסטריקטד אריה.
לא בסדר, רק אבל אם יש לך שם את סס קרי שקולע באחוזים מטורפים, ואמביד משחק מצוין, אתה צריך יותר מנהל משחק, אתה צריך פחות מישהו שהוא ספק נקודות. יש לך גם את טובייס הריס, ויש לך מספסל את שייק מילטון. זאת אומרת, יש שם את השחקנים שיספקו את הנקודות. אני חושב שאתה מצפה מבן סימונס, שיהיה בעיקר פסיליטייטור, ויעשה את הדברים שהוא עושה מתחת לסל.
אבל שוב, נגיע לשלבים המאוחרים של הפלייאוף, ואז אני לא יודע אם זה מספיק. ברגע שיש
תשמע, גם אם אתה שחקן שלא קולע שלשות, יש דברים אחרים שאתה יכול לעשות על המגרש עם שחקנים משאירים אותך חופשי. הדבר הכי פשוט זה לך תחסום לשחקן אחר, ואז אין עזרה, כי השחקן ששומר עליך לא לידך. אין חילוף, אין עזרה, אין שום דבר. רוץ לסל, ואז זה מחייב אותם להישאר צמודים אליו. זאת אומרת, יש דברים שכן שחקן יכול לנצל את היתרונות שלו. מן הסתם, אם אתה תעמוד על קשת השלוש ותחכה, אז שום דבר לא יקרה.
כן, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על שחקן שאמור להיות אחד משני הכוכבים של הקבוצה, לא הצלע החמישית בחמישייה.
לא, תשמע, ג'ייסון קיד בזמנו לא היה הכוכב של הנץ, עם זה שהוא לא קלה הכי הרבה נקודות, ויש לך עוד דוגמאות של רכזים שעשו קבוצות בצורה יוצאת דופן, בלי לקלוע יותר מדי. ואני חושב שאולי הציפיות מבן סימונס הן קצת שונות. זאת אומרת, הוא יכול להיות הכוכב של הקבוצה הזאת, היא הכוכב השני, בהגנה, בניהול המשחק. יש אספקטים שהוא יכול לתרום בהם, הסקורינג פחות.
כן, זה כנראה סוויץ' שהוא ופילדלפיה יצטרכו לעשות באיזושהי צורה.
זה סוויץ' במחשבה. זה כמו שדריימונד אמר, אנשים שמבינים כדורסל. כדורסל זה הרבה יותר ממה שמופיע לך בדף הסטטיסטיקה. אני קורא עכשיו גם אנשים שאומרים שדריימונד לא כוכב, או שהיה לו מזל או כל מיני דברים. אני לא חושב שזה נכון, זאת אומרת, אתם לא מעריכים נכון את היכולות של הבן אדם, או שאתם מנסים להשוות אותו לשחקן שהוא לא. ובן סימונס הוא לא קלעי, והוא לא יהיה קלעי. אבל אם אתה תקיף אותו בקלעים, הוא ידע לעשות את המהלך הנכון כדי לייצר נקודות.
אוקיי, אני מאוד מסכים, ואני חושב שדריימונד זה השוואה יפה מאוד לסימונס, בתור מין מודל לחיקוי באמת לסוג השחקן שיכול להיות, אבל הוא עדיין לא שם. הוא לא משפיע בצורה הזאת על המשחק.
כן. טוב, אני לא יודע אם ההבדל, כל ההבדל היה טייריס מקסי או לא טייריס מקסי, או מטיס טייבול, זאת אומרת, אם ההבדל הוא טייריס מקסי, אז ברור שתשובה היא כן, אבל זאת אומרת, מן הסתם פילדלפיה, סליחה, יוסטון רצו גם בחירות דראפט, אני לא יודע כמה דריל מורי סס לוותר עליהם, דריל מורי הוא לא אחד שמשלם ביוקר, הוא אחד שקונה שחקנים בזול.
השאלה מה המחיר, ואני מסכים, אם זה היה באמת על טייריס מקסי, אז היו צריכים לעשות את זה.
שלומי אברהם שואל, למה שקבוצה כמו יוטה תיתן יותר מ-200 מיליון דולר לרודי גובר, כששחקנים כמו אנטוני דייביס מרוויחים פחות, האם ולמה קבוצות מוכנות לשלם הרבה כסף, כדי להבטיח לעצמן פלייאוף תמיד, לא עדיף הכל או כלום, אז אני חושב שבליגה של 30 קבוצות, אם כולם ישחקו הכל או כלום, אתה תישאר עם 4 קונטנדריות, ועוד 26 קבוצות בטנקינג.
אני מסכים לגמרי.
בסופו של דבר, קבוצה כמו יוטה, בשוק קטן, צריכה לשלם מעל ערך השוק, גובר שווה לכל הפחות משהו שהוא קרוב למקס, ועובדה שיוטה יכולה לשלם לו יותר כדי להשאיר אותו, היא צריכה לעשות את זה, אין לה מה לעשות. אם היא לא משלמת, הוא הולך, ואין לה שחקן להחליף אותו.
נכון מאוד, אין לי הרבה מה להוסיף, מעבר לזה שאני חושב שיוטה כן מאמינה ביכולת שלה ללכת רחוק עם הסגל הזה. דונובן מיטשל יצטרך לראות באופן עקבי כמו שהוא נראה בפלייאוף האחרון בשביל זה, אבל יש להם קבוצה טובה בסך הכל.
מה אתה אומר, הבועה הייתה תרמית? הסדרת פלייאוף בין יוטה ודנבר, עוד משהו שאומר דיקמן הכניס לי לראש, שהסדרת פלייאוף בין יוטה ודנבר התרמית הכי גדולה בעשור האחרון של... אתה רואה היום את ג'מאל מורי ואת דונובן מיטשל, וזה לא מתקרב לזה. הרבה שחקני פנטזי, including myself, בנו על הסדרת פלייאוף הזאת.
כן, קודם כל אני באמת מאוד מופתע ממה שקרה בדנבר בסופו של דבר. באמת חשבתי שתהיה שם היררכיה יותר מאוזנת השנה, ובסוף יוקיץ' דווקא פתאום לקח יותר עליו. אני בעד לתת לכל מי שכיחב בפלייאוף האחרון עוד פלייאוף בשביל לראות איך הוא נראה שם. יכול להיות שהם צריכים עוד באמת להתאושש מהסיטואציה, לעבור לסיטואציה אחרת שגם היא לא באמת הסיטואציה של עונה רגילה רגילה. אני מציע להיות סבלניים עם השחקנים האלה ולראות מה יקרה כשהם יגיעו לרגע האמת.
טוב, אז אם כבר דיברת על דנבר, רועי יגר שואל מה חסר לדנבר כדי לעלות מדרגה, ומה הם יכולים להשיג עבור מייקל פורטר ג'וניור כדי להשיג אותה. אני חושב שמה שחסר להם זה ג'רמי גרנט.
זאת התשובה שלי גם.
חסר להם מישהו ב3-4 שהוא שומר ברמה גבוהה, ומסוגל להתמודד עם מפלצות מערב כמו לברון ודייביס. להתמודד הכוונה זה להפסיד בכבוד, כן? לא, 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 אף אחד לא מצפה להרבה יותר מזה. אני חושב שמייקל פורטר ג'וניור עוד צעיר. שאלה אם אפשר ללמד אותו הגנה. שזה כרגע הבעיה הכי גדולה במשחק שלו.
זאת שאלת המפתח. והוא באמת צעיר, ויש לו נתוני פתיחה טובים בשביל להיות שחקן הגנה טוב. אני חושב שאנחנו שוכחים כמה זמן לקח לשחקנים. דורנט לקח כמה שנים טובות עד שהוא נהיה שחקן הגנה באמת טוב. צריך את הזמן הזה. אני חושב שצריך לזכור שדנבר מאוד מאוד צעירה.
כן, הפוטנציאל שלו זה עדיין בחלון הזמנים שלהם.
בדיוק.
יש לו עוד שנה, שנתיים, לשלוש אפילו להגיע לפוטנציאל, וזה עדיין יהיה בחלון הזמנים של יוקיץ' ומורי.
כן, וויל ברטון יכול להיות עוד משהו שהיה חסר להם ועכשיו יש להם. מי שיכול אולי לשמור בטח יותר טוב מכל אחד אחר על השחקני כנף היותר פיזיים שמסתובבים. ובאמת חבל על ג'רמי גרנט, הייתה יכולה להיות באמת קבוצה נהדרת אם יוקיץ' נראה כמו שהוא נראה עכשיו. אז ג'רמי גרנט מפתיע לטובה, ועכשיו הולך להיות הסקורר המוביל באחת מחמש הקבוצות הגרועות בליגה בשנים הקרובות, אני מקווה שהוא יענה מזה.
אם לא קראת, אז פרסמו שאחת הסיבות שהוא הלך לדטרויט לא הייתה דווקא, לא בגלל האגו והכסף, זאת אומרת דנבר היו מוכנים להשוות את ההצעה של הפיסטונס, אבל הוא רצה לשחק בשביל מאמן שחור, קבוצה עם GM שחור, בעיר שחורה. זה היה אחד הדברים שהוא אמר לאתלטיק.
אוקיי, מקבל.
טוב, שאלה אחרונה מיילו ג'ינגי, עומר שליבה. האם יש שביתה איטלקית באטלנטה? אז דיברנו על הבלגן שהיה באטלנטה ביום רביעי, ביום שלישי, בפודקאסט הקודם, שבעצם במהלך פילם סשן ג'ון קולינס יוצא בביקורת אגרסיבית על טרייאנג, וטרייאנג מגיב במשחק נפל, והלילה היה לו עוד אחד כזה עם אחד מ-11 מהשדה. יש לך מושג מה קורה שם?
אני לא הולך כל כך מהר לאזור של שביתות איטלקיות, למרות שלפעמים בדיעבד מתברר שכן יש בזה משהו. אני אספר באופן רחב מה שקורה באטלנטה כרגע, הם הביאו בקיץ 5 וטרנים בשביל לרוץ יותר למעלה, ובסופו של דבר כל החמישה האלה פצועים, או כל הזמן, או בתחילת עונה ורק עכשיו נכנסים לעניינים, או התחילו ונפצעו אחרי 2-3 משחקים, ופתאום זה אותם צעירים, רק עם המון ציפיות.
פלוס קפלה.
פלוס קפלה, נכון. שגם חזר אחרי כמה משחקים ועוד מתאקלם לו. אז אני חושב שמאוד יכול להיות שמה שקורה לטרייאנג כרגע, זה הציפיות לנצח פתאום, פוגשות אותו. אולי זה משהו שהם צריכים לעבור, הסגל הצעיר הזה. לא יודע, אולי.
בסדר, תשמע, אבל בסך הכל הוא פתח טעונה בצורה יוצאת הדופן עם המון, כשהוא מגיע לקו המון, השלשות לא נכנסות לו בשיט, 29% ל3, זה פחות מראסל ווסטברוק, ועכשיו כשהוא כבר לא מגיע לקו, אז גם הסקורינג שלו נראה זוועה. אני קראתי בטוויטר שזה התחיל לאו דווקא בגלל הבלגן עם ג'ון קולינס, אלא דווקא התחיל במשחק מול ברוקלין, שאחרי שריקה של השופט סטיב נש קרא צעק לשופטים שזה לא כדורסל, אחרי שריקה לעבירה על טריאנג, סטיב נש צעק לשופט זה לא כדורסל, וכנראה שהוא לקח את זה אישית, שזה מגיע מהשחקן שהוא דיבר עליו כמישהו הסתכל עליו כשהוא גדל.
וואלה, מעניין. אני חושב שבכל מקרה זה עניין פסיכולוגי אצלו. מכל כיוון, הוא הרבה יותר באור הזרקורים השנה, ובאמת יש את הטאקל עם ג'ון קולינס, כל מיני עניינים, אולי גם החזרה של קפלה דווקא מפריעה לו, פתאום עוד סנדר שנמצא כל הזמן בצבע, אולי יותר קשה לו להגיע לשם, לא ראיתי אותה מספיק עם קפלה, בשביל להגיד את זה באופן נחרץ.
אני חושב שמה שמפריע לו כרגע זה השלשות שלו נכנסות, זה דבר ראשון, אבל יש המון לחץ באטלנטה, גם לויד פירס הוא סוג של ליים דאק כרגע עם חוזה עד סוף העונה, גם שלנק הג'י-אם, יש לחץ להגיע לפלי אוף כבר העונה מכל הכיוונים, ובמקרה של יאנג הלחץ הזה כנראה לא בא לו טוב, וכל הסיפור עם ג'ון קולינס שרוצה שעובד בשביל החוזה הבא שלו, אני לא יודע כמה הוא עובד בשביל אטלנטה כרגע, אני חושב שהוא יותר משחק על החוזה הבא, בכלל פוגע בהם, וצריך שמישהו יעשה שם סדר מהר.
כן, אולי ג'ון קולינס לא ישרוד את החודשים הקרובים, זה מאוד לא יפתיע אותי.
אם הם ימשיכו להפסיד, לדעתי כבר בחודש, זאת אומרת סוף ינואר, הם כבר מתחילים למצוא לו בית חדש. טוב, זהו להיום. אנחנו מקווים ללילות נטולי קורונה ולחזרה מהירה של ליגת ה-NBA שנראית דני על הפרקט במהרה. אנחנו לא יודעים אם הוא מה שלמה, יש פרסומים רק על שחקנים שהובחנו אבל אף אין שמות, ונאחל לקארל אנטוני טאונס החלמה מהירה. אתמול הוא פרסם הודעה מאוד מרגשת באינסטגרם, גם הוא חלה בקורונה, שחקן שמאוד נפגע מהקורונה, הוא איבד את אמא שלו ועוד עוד כמה קרובי משפחה. וזהו, שנפסיק לדבר על קורונה. שתתחיל 2021 כבר.
כן, זה סיפור באמת עצוב עם טאונס, בכלל מדהים שהוא מסוגל להתרכז בכדורסל כרגע. מקווה שבאמת הוא חלה ולפחות זה יהיה מאחוריו, אז לפחות זה יעזור לו. ולגבי דני, אז באמת נאלץ להמשיך לדבר על שחקנים שוליים יותר כמו לברון ג'יימס וקווין דורנט, עוד כמה שבוע שבועיים מה לעשות.
אני מזהה אצלך סרקזם. אני רק אגיד שאומנם אסף הוא פרשן NBA בכיר בוואלה, אבל הוא לא קובע את הכותרות, אז זה יש אורחים במערכת והם אלה שכותבים וושינגטון הפסידה כי דני לא קלה, או כל מיני כותרות מוזרות כאלה. טוב, תודה אסף.
תודה לך סגי.